אז ככה, תזכיר את השם? אתה חייב לי תשובה, נכון? או שאתה שכחת? מעולה. אז בוא נזכיר קצת מה שאנחנו מנסים להבין פה. ויואב, יואב, יואב הולך להגיד לנו מה, מה הוא חשב על כך. אנחנו עוסקים ביסוד השלישי של המאפיין של הגלות, שמתוכו אנחנו עומדים על ההופעה השלמה של האומה בזמן הגאולה, הולכת ונבנית מתוך הגלות, כאשר המאפיין השלישי שדיברנו עליו הינו החירות, כלומר עצמאות ישראל. המהר"ל הניח בפנינו הבנה או הכרה עמוקה שלא ראוי שאומה תעבוד באומה אחרת. כן, בעצם אמרנו המהר"ל הוא מקדים את כל זמנו מבחינת החירות של האומות, חירות העמים, מה שערכים כל כך משמעותיים בעולם בעת החדשה. אז המהר"ל אומר, באמת על פי הסדר האלוקי לא ראוי שאומה תהיה משועבדת לאומה אחרת. אמרנו שהדבר הזה לא נובע מצד רחמי שמיים, אלא מצד סדר אלוהי עמוק בבריאה, שבו המערכת האנושית, החברה הלאומית האנושית, הולכת ומסתדרת במתווה של אומות, כאשר כל אומה ואומה מביעה איזה עניין מיוחד בתוך ההופעה האלוהית הכללית. כל אומה ואומה הולכת ומפרטת את העיקרון האלוקי בהבעתו אל המציאות מצד נקודה מסוימת בו. בהפרד עליון גויים, כן, בהנחל עליון גויים, בהפרידו בן האדם יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. ההפרדה של האומות, כן, היא משהו מאוד משמעותי, מאוד עמוק. ניתן לבוא ולשאול עכשיו, להקשות עליי אולי קצת מהמגדל בבל, שלכאורה נראה שכל ההפרדה של האומות הוא תוצאה של איזה מין חטא קדום. זה לא כל כך קשה, אבל צריך עוד טיפה להרחיב בכך, ואני לא הייתי רוצה להתעכב בכך, אבל בוודאי שגם זה שייך לסדר מאוד פנימי ועמוק של המציאות שיש להעמיק בו. כיצד המציאות הייתה יכולה להסתדר לולי החטא הזה? לא אומר שלא היה ניתן, אבל היה ניתן בדרכים אחרות. אבל ברגע שהסדר העולמי הוא נעשה דווקא באופן הזה, יש להבין שכל אומה ואומה נושאת בתוכה איזה מין חתיכה, נקרא לזה, כמו חתיכת פאזל בתוך דיוקן האדם השלם, קומת האדם השלם. לכן כאשר אומה באה ושולטת באומה אחרת, היא ממעטת את הדמות, היא ממעטת את צביון החיים השלמים ההולכים ומופיעים, את שלמות הצורה האלוהית כפי שהולכת וניבטת אל המציאות הכללית. כמו שאמרנו, גם במערכות החיים כולם יש ערך, כן, יש מדרש שהקדוש ברוך הוא מעביר את האדם הראשון על כל עצי הגן ואומר לו, רק תיזהר שלא תשחית, כי כל עץ ועץ אין פה איזה רק עניין אסתטי של בוטני, שבו הקדוש ברוך הוא חפץ בכל הגוונים והצבעים והטעמים בגן החיים שלו, אלא בעיקר מתוך הדרכת האדם הראשון, שכל הופעה של חיים שבבריאה הזאת יענה אל הערוץ מתמשך מתוך האחדות האלוהית הכוללת, ולא יכול להיחסר שום דבר מכך. גם העמים כולם, כל עם והוא עם, יש לו מלבד האורגן הלאומי הטבעי שלו גם עיקרון רוחני שהוא מגלה למציאות, נקרא לזה איזה מין שר, מין אידאה. אנחנו ראינו את זה במיוחד לאור המשמעות הגדולה שגם עם ישראל נותן לארבעת המלכויות שיש לעולם. זה סדר אלוקי, אוי לו למי שהתנגד נגד נבוכדנצר, אבל זה עוד נקרא לזה שלטון המושל בכיפה. אבל מלבד הדבר הזה, שזה סדר מיוחד של ארבעת המלכויות שנובע נפילתם של ישראל והבנייה של המציאות לקראת אחדותם של ישראל, יש לכל אומה ואומה את ברכת החיים שהיא נושאת בתוכה. לכל אומה יש כישרון. סין תביא לעולם מה שצרפת לא תביא, וצרפת תביא לעולם, וניתן לעמוד על כך. גם בצדדים היותר חיצוניים של כך, אנחנו מצליחים להבחן איך לאומות השונות יש צדדים מאוד מובלטים שאין לאומות האחרות. אומר המהר"ל שלכן לא ראוי שאומה תכבוש אומה. כל הכיבושים של אומה מבחינת טריטוריאלית הם נובעים בדרך כלל מרשע, מרצון של כיבוש, של לקיחת משאבים. היא לא נובעת מתוך איזה אידיאל טהור ועמוק, כי אם היה דבר כזה ניתן לעבוד ולהבחן בעצם איך כל האומות כולם, לא רק שהן לא צוררות אחת את השנייה אלא משלימות אחת את השנייה. והרי זה דומה, כן, כאילו היד מתנגדת אל הרגל, זה לא שייך. אבל ממה נובע הדבר הזה? מתוך בעצם חוסר בהירות של הבטא אל העניין האלוקי המתבטא במציאות, כאשר כל אומה עסוקה רק בעצמה וביכולת להגדיל את שלטונה על פני כל העמים שמסביבה. מה ששאלנו בסוף הפעם האחרונה, הוא אומר פה, הרי נאמר לגבי ישראל, רק מה שראוי שיהיו ישראל עליון על גויי הארץ, כאשר עושים רצון המקום, דבר זה עניין אחר, כי כך ראוי לפי סדר המציאות. שאלנו, אם עכשיו הבנו שכל אומה ברכת החיים שבה היא כאשר היא בארצה מממשת את עניינה, את דווי חייה, ולא תיכנס לרשות אחר, לא תגבול את הגבול שגבלו ראשונים, אז מה פתאום, איך ישראל נכנסים פה לתמונה? אומר לנו המהר"ל, תדע לך, ישראל, כאשר הם עושים את רצון את רצונה של מקום, עליהם נאמר, ונתתיך עליון על כל גויי הארץ. משמע לכאורה, שישראל שולטים על הכל. אבל אומר המהר"ל, תדע לך, זה כבר משהו אחר. זה לא סותר את העיקרון שאמרנו ביחס שהסדר הראוי של המציאות הוא שאין אומה תשלוט בחברתה. פה עצרנו פעם שעברה, ויואב אמר שהוא ינסה לתת לנו תשובה. איך זה לא סותר, ואם כן, כיצד נתתיך עליון על כל גויי הארץ, זה בא לידי ביטוי. דרך אגב, נהיה כעיר בסוגריים, שאנחנו פה חבורה ביחד, חבורה של לימוד. אנחנו נפגשים פעם בשבוע לקצור ביחד את עמל הלימוד שלנו. אבל הלימוד שלכם הוא מתמיד כל השבוע. ולכן טוב מאוד שתעזרו גם אחד בשני. אתם הרי לומדים ביחד את הספר הזה. אז טוב מאוד, כמו בפלפול הגמרא והחידוד של הגמרא, שחבורה מעמידה חבורה, שאם יש לכם איזה מין רצון להמשך בירור, שזה אפילו לא יכול להיות על זמן ההספקים שלכם, נקרא לזה ככה, אבל אתם עכשיו יושבים בחדר האוכל, זה זמן טוב שנייה, בוא תברר לי שנייה את הנקודה הזאת, איך, מה הבנת פה? אני אומר, כתור חבורה, ברגע שאתם תרגישו את שותפות החברים, אני מעיר את זה בסוגרם, לא במערל, הלימוד שלכם יהיה הרבה יותר מחוזק, הרבה יותר יציב, הרבה יותר מפרה, הרבה יותר גם משמח, כאשר אתם מרגישים שאתם חלק פה מקבוצה גדולה שעומלת על הדבר, ולא רק רצים לבד, למרות השיעורים שלנו שמהווים נקודת חיבור. זה נכון לגבי כל דבר, מה יפה ומה נאה לבוא ולעסוק עם החברים על סוגיות משמעותיות שאנחנו עוסקים בהם בהלכה ובאמונה, דבר כך מפרה, מחדד את המוחות ומעמיק את השכל. כן, חבר, מה אתה חושב? עוד שנייה אני אתן לך משל קצת יותר טוב מזה. הרב יאיר על המשל הזה שאני הולך לקרוא, אבל זה לא רע מה שאתה אומר, זה יפה מאוד. כלומר, מה שיואב אומר לנו זה שהיחס שבין ישראל והאומות, כאשר אנחנו מנסים להבין את אותו המצב הרוחני העליון שנתתיך על כל גויי הארץ, זה לא תמונת מבט חומרנית טריטוריאלית שבו עם ישראל נותן את נציביו על כל פני ארצות תבל, וכל יש לנו שגרירות ישראלית שהיא בעצם המולך החשדרפן שבכל ארץ וארץ, ואנחנו עם ישראל העומד בראשה מוציא את האגרות שלו החתומות בטבעת המלך, וכל מה שישראל גוזר אז כל העמים הולכים וממצים, ונתתי את הוא נתן את המס על יהיה הים. אומר לנו יואב, זה בכלל לא הציור האידיאלי שמה שהתורה מתארת לנו, ונתתיך עליון על כל גויית. עליון, לא הכוונה שולט מבחינה חומרית, אלא הכוונה שיש פה סידור רוחני של המציאות. ישראל לא שולטים בפועל על האומות, אלא מוליכים להם את שלמותם בצורה אחדותית, אורגנית. כאשר ישראל הולכים ובעצם מעמידים כל אומה במקום שלה, היא נותנת, לא רק שהיא לא ממעטת את האומות, אלא היא מאפשרת לכל אומה לאומה לעמוד במקומה, מתוך התקשרות אמיתית ושלמה עם כל מכלול האומות כולם. בואו ננסה להעמיק בזה, ננסה להבין בזה יותר. בעצם יואב אמר לנו שזה דומה למשל השכל עם הגוף. מה המשל שראינו בראשונים שדומה לזה? הלב באיברים, מי אמר את זה? נכון. אז הרב רוצה להעמיק לנו את ההבנה בכוזרי. איך לומדים את הכוזרי? מה הכוונה לב באיברים? כוזרי, מה אמרת?
בהשוואה שאנחנו מושפעים מהאומות, שאם האומות קורא בעצמם
ומשפיע גם עליהם,
הוא לא
אמרת בקשר לב. רב החולה, כמו הלב, שהוא העיקר התמציתית של הכל, אנחנו נושאים בתוכנו את האחריות על כל המציאות, כמו כל החולאים הוא נושא, אבל גם מוליכים את השלמות אל הכל. אבל בוודאי שהוא מבין את זה כהיות ישראל, המרכז הפנימי של כל המציאות, המזרים את החיים לכל. אבל אומר לנו פה הרב, ובואו נקרא את הפסקה החשובה הזאת, שגם עוזרת לנו להבין את מהו המצב העליון על כל גויאלס, וגם מתקן לנו את ההבנה הלכאורה גסה שיכולה ליפול בקריאת הכוזרי, או בניסיון להבין בצורה אחרת, כמו שיואב אומר, ששניהם זה אותו דבר. אומר לנו הרב, בקובץ זין, פסקה קוף סמכתת, חביב אדם שנברא בצלם, חלוקים הם העמים כולם, מהמדרגה העליונה עד השפלה שבהם, חלוקה אורגנית של איברי הגבייה, הגוף. ובתוכם מאירה נשמת העולם, שהיא כנסת ישראל. נשמת העמים כולם, עודם, תפארתם וברכתם. רק בצורה כזאת אפשר להכיר את העולם, את האנושיות ואת האומה הנפלאה, ממלכת הכהנים וגוי הקדוש. מי שמסתכל בשפורפרת הבתה זו ירומם וינסה בעיני רוחו את כל האדם, ובגללם ואימם תתרומם מעלת הכנסייה הישראלית. שמור הוא הרעיון אז, כלומר אדם שיש לו את הבתה האמונית הזאת על המציאות, שמור הוא הרעיון אז מכל חשש בליה ותימאון של ישראל בעמים. אז רעיון אמוני שכזה שמור הוא מכל יכולת של התבוללות של ישראל בעמים, מה שרומז לנו פה הרב, התבוללות שיכולה לקרות בהרבה הרבה סוגים של הכרות אמוניות על דבר השיתוף של ישראל ועמים. אם אני אומר שישראל הוא, אין לו קשר, הוא עם לבדד ישכון, בסדר, יבוא לך אדם, יש לנו יהודים כאלה, וזה לא מדרגה אמונית גבוהה, הוא אומר, הלוואי וכל הגויים ימותו, אני שונא את הגויים, אני לא רוצה קשר איתם, הם טמאים, אנחנו קדושים. יש מין מבט כזה, מבט פירודי כזה, שלא העמיק חקר בהבנת ישראל בעולם, וברכת החיים האלוהית שלו, מה שניתן לאברהם אבינו כבר בפסוק הראשון של עם ישראל, ונברכו בך כל משפחות האדמה, זה מבט ילבותי מאוד. לפעמים זה המבט שהנפש יכולה לסגל לעצמה, וטוב שיהיה מבט כזה מאשר מבט שאומר אני לא מבין את ההבדל ביני לבין האומות. אבל זה גם מדרגה מאוד מאוד נמוכה. אבל להבדיל, אדם שיגיד לא, אני נאור ישראל, כמו שאמרתי, עניינם להיות ברכת החיים כולם, ברכת העולמים כולם, תפקידנו להשפיע לאומות העולם, בוא נפתח בית חב"ד, אני לא מדבר פה על חב"ד, כי בחב"ד הם מופנים ליהודים, אני אומר רק לרעיון, בוא נפתח שגרירות להסברה אמונית, כן חלילה, אני לא באתי למד, חב"ד עושים את זה לשמר את היהודים פנימה, אומר בוא נעשה את אותו המנגנון כלפי חוץ, בוא נפתח איזה מין שגרירות כזאת שעניינה הרצאות אמוניות. אומר, אז פה יש לנו יכולת פחד מאוד גדול של מה? שיתופיות. אני יושפע מהם, אני קרוב אליהם, אנחנו אוניברסליים. לאן לאט זה הולך מהר מאוד, הגבולות מתשתשות. איפה ראינו זה דרך אגב בהיסטוריה מאוד קרובה אלינו? מה זה?
פורים.
פורים? זה מאוד קרוב אלינו?
50 שנה,
לפני ההשכלה, כלומר, התלמידים של מנדלסון, הבנים שלו כולם התנצרו, התלמידים שלו רובם כבר הפסיקו לגמרי את התורה והמצוות וראו אותם ממש כמעט האדם ככל האדם. ועוד שתי דורות וכבר יש לנו תנועת רפורמה, שלוש דורות אין לנו כמעט יהודים כבר כממשיכים. בסוף אנחנו מגיעים לכך. אז אומר הרב, אם אתה שומר מבט אמוני כזה על המציאות של יחס ישראל והאומות, אומר הרב, אז הרעיון שלך שמור הוא מכל תמיעה והתערבבות שבין ישראל ועמים. וכי למה? אומר הרב, לעולם לא תטמע הנשמה באיברי הגוף, גם לא בכוחותיו החיוניים, כי סגולתה היא מיוחדה. היחס, אומר פה הרב, תקשיבו טוב, הייתי אחרי זה הולך לספר שלכם וכותבים מהרה ברבי יהודה לוי, היחס של הלב בגוף שדימה כוזרי את ישראל בעולם הוא יחס חיצוני, אומר הרב, שהוא מסמן כוח החיים הישראלי בעולם, אבל לא יחס פנימי. סימון המהותיות הישראלית. אומר, בוא תשים לב שאתה מדבר ברבי יהודה לוי, על מה אתה מדבר? רבי יהודה הלוי לא בא לתאר את מהות החיים הישראלים, אלא הוא בא לתאר את כוח השפעתם מצד התגלות המהות הזאת בעולם. כיצד היא כוח ההתגלות שלה? כדוגמת הלב באיברים. אבל הוא לא בא לסמן את מהות החיים. כוח השפעה הוא בא להגיד רק תפוס, שכמו שהלב משפיע לכל איברי הגוף, כן האומה הזאת בצד התגלותה בעולם הולכת היא ומטבעת את השלמות על פני הכל. אבל הוא לא בא לבוא ולסמן את מהות החיים בהבדל בין ישראל ועמים, תפוס את זה כיחס הלב והאיברים. הבנתם את ההבדל בין השניים? כלומר, אני יכול להגיד לך, אני עכשיו מנסה להסביר לך מה ההבדל בין ישראל לעמים, אני אומר תפוס את זה כיחס הלב לאיברים. אם אתה מבין את זה, היחס הזה הוא בא להגיד לי מה ההבדל המהותי. כלומר, מה ישראל? ישראל הם כמו איברים. יש לך איברים גדולים, קטנים, מרכזים ולא מרכזים. תפוס שישראל הוא האיבר המרכזי ביותר. כלומר, אם הייתי אומר לך שזה מהות ישראל, עכשיו השאלה הייתה, מה בין ישראל לעמים? זאת הייתה התשובה שלי. אתה בשכלך אחד היית מנתח ואומר, אני מבין פה שיש לי כמה איברים בגוף שלי. יש לי ידיים, יש לי רגליים, יש לי פה, יש לי עיניים, יש גם לב. מה ההבדל בין הלב לידיים? שני איברים, אותו דבר, יצוקים מאותו חומר. ההבדל בין השניים זה שזה מרכזי יותר. הם כולם נמצאים על סרגל אחד. פשוט לא יש תפקיד, נקרא לזה, משמעותי יותר בתוך המערכת, כמו רמטכ"ל וחייל. יש רמטכ"ל, הרמטכ"ל וחייל זה שני בני אדם, שני אדם אנשים מישראל. הם על אותו ציר של הדרג הצבאי, כאשר כל אחד מסומן על אותו ציר במקום אחר. נכון, הרמטכ"ל הוא משמעותי יותר, הוא מרכזי יותר, אבל אין הבדל מהותי בינו לבין החייל. אבל שאני אומר לך שהרבי יהודה לוי הוא לא בא לסמן את... הוא לא דן בשאלה מה בין ישראל לעמים, אלא הוא דן במה יחס הכוחות שבין ישראל לעמים. כלומר, לא, אני לא דן פה במה זה ישראל, אלא אני רוצה להבין מצד השפעתם של ישראל בעולם, כמו מה הם נערכים. ושאני אומר לך שישראל הם הלב, סימן שמהות ישראל שעליה לא דיברנו עליה, תדע לך שהם משפיעים בעולם בצורה שווה אל כל העולם. אבל השאלה פה היא לא מהי ישראל, אלא היא מהי השפעתם של ישראל בעולם. אומר פה הרב זצ"ל, היחס של הלב בגוף שדימה כוזרי את ישראל בעולם הוא יחס חיצוני, שמה הוא בא לעשות? הוא בא רק לסמן את כוח החיים הישראלי בעולם. כוח החיים זה לא החיים, אלא זה איך הכוח הזה מתגלה בעולם. אבל לא יחס פנימי. שמהו היחס הפנימי? סימן המהותיות הישראלית. בערך הזה, כלומר שאני בא לדבר מצד המהותיות הישראלית, אי אפשר להכניס את העם אשר לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב בכלל האיברים האורגניים של כל האדם. זה רק הרי הבדל כמותי, דרגאי בלבד. מרב, זה לא יחס שבאמת מצד המהותיות ניתן לסמן בו את היחס שבין ישראל לעמים. כי אם, אומר הרב, להעמידו במדרגת האצילות הנשמתית לגבייה הגדולה. היחס היחיד, אם אתה רוצה להבין את המהותיות שבין ישראל ועמים, זה להבין את היחס שבין הנשמה לגוף. תגיד לי, הנשמה זה איבר מאיבריך? אבל אם זאת, הנשמה היא משפיעה לאיבריך? היא נותנת להם את חיותם, את גידולם, את הפרחתם? ואם זאת, הנשמה היא דומה ללב? לא, היא בכלל משהו אחר, היא משהו נבדל. היא משהו נבדל ששוכן בתוך הגוף ומחיא אותו ומעניק לו משהו שהוא הרבה הרבה יותר גדול ממה שישנו בו, אבל הוא לעולם לא יכול להתערבב. הוא עד כדי כך קשה שאנחנו מברכים מפליא לעשות בבוקר. איננו מצליחים להבין איך הבלתי נגבל קשור אל הגבול, איך הבלתי גבולי הוא קשור אל הגבול. זה משהו שלא ניתן להבין בו, כמו השאלה שרבי יהודה הלוי כל כך שם בפי המלך, שהיא כל כך קשה להבנה, איך הקדוש ברוך הוא יכול להתחבר עם בשר ודם? איך ניתן לאין סופיות להגיע במגע עם הסופיות? איך ניתן לחבר בין האין סוף לסוף? זה גם מה שהפילוסופי לא יכלו להבין ביחס שבריאת העולם. איך ניתן להגיד שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם ויודע אותו ויודע אותך? זה פער שלא ניתן לגשר. כי יש פה באמת יחס של משהו שהוא נבדל, קומת חיים אחרת לחלוטין. עכשיו, אם באמת רוצים לראות את זה בדברי הכוזרי עצמו, אז הולכים למאמר ראשון, ששם הוא מעמיד אותו. הישראל זה מדרגה חמישית בבריאה. פה תבין את זה. פה כבר אנחנו מצליחים להבין. ואיך אומר המלך, מה שתיארת לי, זה מדרגה אלוהית, נבדלת, מלאכית, שהוא בא ומתאר לו קצת מתאריו של הנביא. קצת של תאריו של הנביא, זה בעצם תכונת האומה הישראלית, שהנביא רק הולך ומביע את זה בריכוזיות. אז המלך, ההערות, דרך אגב, אני אגיד בסורם, ההערות של המלך הן מאוד חשובות בכוזרי. ההערות של המלך זה בדיוק היכן שרבי יהודה לוי רוצה לקחת אותנו ולהבחן אותנו. אז שהוא אומר לו, מה שאתה אומר פה זה מין מלאכי אלוהי, זה בדיוק מה שהוא רצה להוציא. זה בדיוק הנקודה שלהם אני מנסה לכוון. זה מושג של מדרגה חמישית בבריאה. זה נקרא יחס פנימי. אז אומר הרב, אז מה היחס של הישראל? ניתן לדבר היחיד להעמיד אותם, זה במדרגת האצילות הנשמתית לגבייה הגדולה, שהוא מחייר אותה, משפר אותה, מרוממה למעלת החיים העליונה. אם רציתם להבין מה היחס הנשמה לגוף, זה הכוונה. רצינו את זה גם באורות. שהרב באורות אומר לנו מה היחס שבין קדוש ברוך הוא אל העולם, אז אומר הרב תפוס את זה כיחס הנשמה אל הגוף. אבל אומר הרב, מהי ההגדרה של הנשמה ומה ההגדרה של הגוף? אומר הרב, הבינה היותר שלמה ומתוקה של דעת האלוהות היא הכרת היחס האלוהי אל העולם הכללי, אל כל פרט מפרטיו החומרים והרוחניים, יחס הנשמה אל הגוף. אבל מה הוא מכניס במילה נשמה? אני אקריא לכם עכשיו את המשפט השלם. יחס הנשמה, מה זה הנשמה? הצד הרוחני המחיה, הממלא אור, קיום והפרחה. מה עושה הנשמה? היא מחיה, היא ממלאת את הקיום, היא מפריחה, מפתחת, משכללת ומעדנת. כלומר, היא לא רק מחיה את מה שישנו, אלא כל הזמן מצד ברכת החיים האלוהים, האין סופים שניבטת אל תוכה, אל החיים הגבולים, היא אף פעם לא משאירה את החיים במתכונתם העכשווית, אלא כל הזמן מרוממת את החיים ממדרגה למדרגה למדרגה למדרגה. כמו שיגיד לך רמחל, תדע לך שהנשמה שלך זה בת המלך. כל מה שלא תיתן לה, מה הכוונה? לעולם לא תוכל למצוא בגבוליות העולמית משהו שתואם את הכיסופים, את הכניעה הנשמתית. וממילא היא כל הזמן תהיה במעמד של תשוקה מתמידה, לעוד. היא תדחוף אותך להתקדמות, היא תדחוף אותך להמשך דבקות, להמשך דעת אלוהים. לעולם לא תגיע לדעת אלוהים שבו תוכל לעצור ולהגיד, השגתי. ולא משנה מה משה רבנו לא ראה, בסנה, בקריאת ים סוף, בעשרת המכות, וגם במעמד הר סיני הוא אומר לי, הרי נינה את כבודיך, בפרשת כי תישא. אין יכולת, אין גבול להשגה. למה? כי יש בתוכנו עצם רוחני נבדל אלוקי, שלא משנה מה הגבוליות העולמית תעמיד כנגדו, היא תמיד תמשיך לנסוק את האדם הלאה אל המעבר. אז לכן גם לא רק מחיה, אלא ממלאת את הגוף חיים, קיום והפרחה. ביחס הזה, זה מה שישראל פועלים בעולם. ישראל לא באו להיות בעולם, זה לא עוד עם מן האומות, שהקדוש ברוך הוא הטיל עליהם אחריות להיות מלך. אתם תסדרו את כולם במקום שלהם, אתם תדאגו שדת האלוהים תגיע לכולם, אתם תדאגו שכל אומה ואומה יודעת מה היא צריכה לעשות כמו הרמטכ"ל. זה לא משמעות ישראל בעולם. ישראל בעולם זה לא עוד עם מן האומות, אלא זה יצירה אלוהית נבדלת, נשמה אלוהית שניבטת כאן אל העולם. כנסת ישראל זאת השכינה, יאמר הרב באורות. לא הרב, הרב הוא התמצית של כל רבותינו, זה מה שאומרים רבותינו בכל מקום. אתה רוצה להבין מה זה ישראל? ישראל זה לא אברהם אבינו. אברהם אבינו הוא תחילת הופעת ישראל, אבל ישראל קדמה לכל דבר. מחשבתם של ישראל קדמה לכל. קדמה אפילו אולי אל התורה גם. ויש מושג בעולם שזה כנסת ישראל, וזה נקרא הנשמה האלוהית של המציאות. כי באומה הזאת, בחטיבה האחדותית העליונה הזאת שמכונה ישראל, הקדוש ברוך הוא יופיע בהיסטוריה האלוהית, האנושית, סליחה. כנסת ישראל לאורך דורותיה היא המופע האלוהי כאן בתוכחי המציאות. וממילא ישראל באומות, הכוונה הופעת האלוהים בתוכחי המציאות. לא ניתן לבוא ולהעריך את זה כ... משהו חומרני, יחס של יחסי כוחות חומריים של שליטה ונשלט. זה כיחס הנשמה אל הגוף. מה זה אומר? שהנשמה כובשת את הגוף, הנשמה מצמצמת את הגוף. הפוך, הנשמה מחיה את הגוף, היא מקיימת אותו, היא מגדלת אותו, היא מרחיבה אותו. ישראל ונתתיך עליון על כל גוי הארץ, אומר המהר"ל, אל תתפוס את זה כמו אותה הזדוניות החומרנית של אומות העולם. נתתיך עליון על כל גוי הארץ, הכוונה ישראל הם יהיו צורה למציאות. ישראל הם ילכו ויעמידו כאן בכל התבזורת העמים הזה את העיקרון האלוהי האחדותי, שממנו באים החיים אל הכל, ממנו העמים הולכים ומתברכים, מתגדלים, מתחברים דרכנו אל דעת האלוהים העליונה. זה לא מתבטא בשליטה, אין איזה שאיפות של ישראל לשלוח את הצבאות שלנו לכבוש, אין לנו דבר כזה. יש לנו שימור הריכוזיות שלנו בהקפדה יתרה, כן, עומדים אנו ולא מטשטשים את הגבול בינינו לבין האומות, כי אנחנו מבינים שבטשטוש זה חורבן המציאות. אבל בזה שאיננו מטשטשים, ערינו הכי הרבה מלאים בסימפתיה ואהבה אל הכל. אומר הרב בן היה, בגמרא בברכות כתוב שלושה דברים ביקש משה רבנו מהקדוש ברוך הוא ונתן לו. אחד מהם, שלא תשרה שכינה על אומות העולם. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה נביאים באומות העולם. רגע, ריבונו של עולם, מה זה בקשה הזאת? שאלדד ומידד מתנבאים במחנה, ואומר לו יהושע כלהם, אומר לו משה, ולוואי ויהיו כל עם השם נביאים. משה ענב מכל אדם, בכי עינו צרה. מה, פחד שנייה שיגידו במשה, באומות העולם, בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם? ענוותנותו של משה היא זאת שדורשת שלא תהיה, שכל העולם יהיה נביא. למה לא? מהי הבקשה הזאת? הרי הוא מלא ארץ דעת את השם, מה טוב? אומר הרב, ואין היה. זה נמצא בברכות דף זין פרק ראשון פסקה עין בית. ביקש שתשרה שכינה על ישראל, שלא תשרה שכינה על אומות העולם. אומר הרב, אין בקשה זו משום צרות עין חלילה. אדם יכול להבין את הגמרא בברכות ואומר, אני רוצה שרק ישראל יהיו מיוחדים, לא רוצה את אומות העולם. אומר הרב, אין בקשה זו משום צרות עין חלילה, אבל טובת המין האנושי. כי הנה, הדרכת ישראל על פי התורה והמצוות היא הדרכה נפלאה, שהרבה זמנים צריך המין האנושי להתקדם עד שיהיה ראוי לה. כי התוכנית המוסרית של תורתנו הקדושה היא גבוהה מאוד. על כן, לסוף הימים, כשתמלא הארץ דעה את השם, ישובו הכל לשאוב מבארן של ישראל. אמנם אפשר היה שתחול השפעה אלוהית על איזו אומה להדריכה על פי מצבה, אבל אז יובד העולם את מרכזו, ולא יהיה כוח המושך אל פסגת השלמות האנושי העצורה בתורת ישראל. על כן ביקש לו תשרה שכינה קים על ישראל, כדי שיהיה רק עם ישראל מרכז של שלמות העולם, ויקרום זה שתי טובות. האחת, שהתרכזו העולם כולו במרכז אחד המביא לידי שלום ואחדות המין האנושי באהבה, והשני, כי יזכו הכל למעלת ההצלחה הגבוהה שהיא ניתנה באוצר תורת החיים של ישראל. שני דברים אומר הרב פה שיש בזה שהשכינה שורה רק בישראל. אחד, כי גם אם הייתה השכינה שורה לאומות העולם, עדיין לא היו יכולים הם להגיע, רחוקים היו הם מלהגיע אל הגובה הרוחני הפנימי והאחדותי שבהשגתם של ישראל על ידי התורה והמצוות. וממילא אותה הדרכה שישראל הולכים ומקבלים על ידי התורה ומצוות, אותם דעת האלוהים, אותם ההתהלכות באידיאלים האלוהים שהאומה הזאת יודעת כל כך להלך בהם ולקרוא בשם השם, ודרכה הולכת ומלמדת את האנושות מה זה להלך באידיאלים אלוקים, לא, אותו הגובה הרוחני הזה של דעת אלוהים לא היה ניתן לאומות העולם. כי אמנם הם היו מקבלים איזה מין, נקרא לזה, השקפה רוחנית במציאות, אבל הם לא היו מצליחים להוגיע לאותו הגובה המיוחד שרק ישראל על פי פנימיות נפשם יכולים להגיע. זה דבר ראשון. דבר שני, לא היה נקודה, אם כל אומה ועולה, כל אומה, היא אומה פה ואומה פה, הייתה מקבלת איזו הבלחה של רוחניות כזאת, שנבואה, לא היה משהו שמצליח לאחד את כל האנושות לכלל הכרה פנימית אחת של אחדות אלוהית. היה נתפס כאילו כל אומה יש לה את ההשכלה שלה, את ההגיונות שלה, לא היה משהו שמאחד את כל העמים כולם לקרוא באחד בשם השם. המציאות הייתה נתפסת כמציאות פירודית. פירודית כאשר כל אומה מסתפקת בחלקת האלוהים הקטנה שלה. אבל כאשר ישראל, הם עצמם, המקור היחיד שדרכו ניתן לבוא ולהביט אל דעת אלוהים, זה הולך ומאחד את כל כוחות הגוף. תחשבו שלכל יד ולרגל היה מין מוח משלה. אז הרגל הייתה הולכת לשם, היד הולכת לפה, לא היה נוצר פה שום הופעה של חיים. ההופעה של חיים יכולה לנבוע בצורה עמוקה ביותר שלה רק על ידי אחדות הכוחות כולם. כאשר כל כוח וכוח הולך ומושלם על ידי הכוח הניגודי אליו. אבל אם כל כוח וכוח לא מגיע במגע עם הכוחות שמסביבו ומצליח למצוא את נקודת האחדות המאחדת את כולם, שום יכולת של שכלול חיים עמוק לא יכול להיווצר מכאן. וממילא כל האומה הייתה נשארת בתוך מקומה שלה, והמציאות הייתה הולכת ונחרבת מתוך הדלות האלוקית שבה. שני דברים אומר אב, אומר את בקשה של מוישה רבנו, זו בקשה הכי אידיאלית שיש כלפי המציאות, הכי מלאת חסד והטבה אל המציאות, באותה אופן ובאותו עומק כפי שלא ניתן לבוא ולתאר אדם. כי אם אדם שיש לו ריכוזיות פנימית אחת שמאחדת את כוחו, את כולו. כן,
שוב אולי קצת בפרשת קורח,
שמה?
שצריך שיהיה חלק מצומצם בעם שדרכו ניתן לגשת לכל דבר, גם כאילו
זה חבר. אז אצל קורח זה מורכב קצת יותר, כי קורח פונה לתוך עם ישראל ואומר כל הידע כולם קדושים. טוב, זה נושא ארוך לשיעור. נושא ארוך לשיעור, אבל קורח איפשהו צודק בסופי התיבות שלו. בעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים, יהיה מציאות בחינה מאוד מאוד עליונה שמצד הסגולה כל ישראל שווים ואין חילוק. הבעיה היא כאשר הולכים ומכינים אותה על ההווה ובכך מחריבים את כל בניין הקדושה בעולם. וזה הרב רואה את זה כמשהו חמור כמו נצרות. באמת, עכשיו, זה לא אומר שההדרגתיות הזאת היא גבוהה וחקוקה בעצם. גדול תלמיד חכם יותר, גדול ממזר תלמיד חכם יותר כלומר בתוך עם ישראל אין איזה הכרח כזה של הבדלה מוחלטת, אלא עד רבה אנחנו נוכל לראות אדם שמגיע לפסגות הרוחניות הגבוהות ביותר על ידי העמל שלו. יש סידור של כהנים בעם, המקור שלו היה בחורות, שלכל בית בישראל יש נציגות בקודל, משהו אחר, בוודאי שיש סידור פנימי של האומה, אבל בתוך הסידור הזה אין מניעה שכל אדם יהיה קדוש. אין אדם מישראל שלא קדוש, וכוח נוגע פה בנקודה מאוד עמוקה, אבל הוא גורם בנקודה מאוד פנימית וגנוזה הזאת, בהבעתה אל המציאות הנוכחית, לערס המציאות כולה. ולכן זה משהו שאין לו מציאות בכלל. אבל זה צריך להאריך בזה עוד הרבה. טוב. אז אם כן, אומר פה, זה סדר אחר לחלוטין ישראל. אל תקשה על ישראל, אתה צריך לתפוס את ישראל במשהו אחר לחלוטין. אם כן, עד כאן ראינו את שלושת המאפיינים של הגלות שהולכים הם ובונים ומעמידים אותנו על דמות החיים השלמה של ישראל בגאולה. כאשר ישראל הם בארצם המיוחדת להם, מתגלים הם כאחדות, אחדות מקורית, פנימית, עליונה, נשמתית, כמו שעמדנו עליה פעם שעברה, לא רק אחדות הגופים, כי עם אחדות פנימית. וכאשר ישראל הם חירותיים בארצם, כאשר ישראל מביעים, מוציאים מן הכוח אל הפועל את עניינם הרוחני, לא כפופים הם בארץ ישראל לתרבות זרה, לתרבות מערבית, לתרבות נחר, שמקופפת את החיים הישראלים אל המיתרי החיים הדלים של אומות העולם. אלא בישראל המושג האמיתי של הגאולה היא כאשר ישראל מביעים, מוציאים מן הכוח אל הפועל את שלמות צורתם הרוחנית. וכל עוד שישראל נמצאים הם בארץ אפילו אחדותיים בתחילת מדרגות שלו חזרת ההופעת השכינה לציון, אם ישראל עדיין לא חירותיים, אין עדיין פה את יכולת ההופעה של שלמות הגאולה. זה לא רק מיקום פיזי, אלא המיקום הפיזי שמביא תוכו גם את האחדות הפנימית של האומה בארצה, מולידי ותכליתי להוליד את שלמות החיים הישראלים המקוריים, שבראשם דעת האלוהים והנבואה, החירות המוחלטת מכל השעבוד המציאותי הצר. זה נקרא חירות ישראל. חירות ישראל פה זו חירות רוחנית של ונתתיך עליון על כל גויי הארץ. חירות ישראל כאן שהמהר"ל מדבר איתנו כאן, זה לא רק חירות של מה? של לא אומרים לנו מה לעשות, אלא אנחנו עדיין כפופים למנדט הבריטי, אלא גם החירות של הרוחנית. יש משהו שמונע מישראל מלהביא את שלמות צורתו, יש משהו שמונע מישראל מלהיות עליון על כל הארץ. כאשר להיות עליון על כל הארץ, אמרנו שזה היכולת של ישראל לחשוף את מדרגת הנשמה האלוהית של המציאות. אז אנחנו יכולים לתאר לעצמנו, עם ישראל בארצו מכריז על הקמת מדינה ועדיין לא נמצא במדרגה הזאת של ונתתיך עליון על כל גוי הארץ. יש לנו, זה בוודאי התחלה של מדרגה, אבל עכשיו צריך לחתור בלא ערף להוצאה מן הכוח לפועל של שלמות החיים, חיי הקודש של האומה. שזה יגלה, ממילא יתגלה ונתתיך עליון על כל גוי הארץ. לא נצטרך להתאמץ, לא נצטרך לשכנע בנאומים באום למה יש לישראל זכות קיום ולמה אנחנו עם שהאומות חייבים אלינו את כל ברכתם, אלא זה דבר שיתגלה ממילא. יהיה פה הופעה והתגלות של נשמה בגוף. הנשמה לא צריכה להסביר לגוף למה היא הנבדלת ממנו ולמה היא כל קיומו הוא ממנה. שעם ישראל יגלה את חירותו הפנימית, ממילא יתגלה ונתתיך עליון על כל גולי הארץ. מה שנשאר לנו לראות בפעם הבאה כדי לסיים את הפרק זה גלה וגאל, מה היחס בין הפיזור בין הגלות והגאולה. אנחנו מבינים שיש פה איזה מין איחוד מיוחד. ורחל, רחל אמנו, עקרת הבית, מה העניינה של רחל, ואנחנו נמשיך הלאה בעזרת השם.